חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום לכם וערב טוב, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הטוב. ההסתדרות הציונית העולמית הוקמה ביוזמתו של חוזה המדינה בנימין זאב הרצל אחרי הקונגרס הציוני הראשון בבאזל בשנת 1897. 128 שנים מאוחר יותר, כאשר מדינת ישראל בשנתה 78 מאגד את ההסתדרות הציונית יותר מדי ארגונים, עתירי ממון ופינוקים למקורבים ונבחרים, שמצידם מחזיקים הרמה של יועצים במחרים לרוב. בין השאר אפשר למצוא שם את הקונגרס הציוני, הוועד הפועל, המשרד הארץ ישראלי, הסוכנות היהודית, המועצה הציונית בישראל, קק"ל, קרן היסוד, הכשרת היישוב, אוצר ההתיישבות היהודי והחטיבה להתיישבות. מדובר בהון עצום של מיליארדי דולרים שמבוזבזים במקביל למשרדי הממשלה. תקציב התפעול של הסוכנות היהודית הוא 1.3 מיליארד שקלים בשנה. הנכסים של קרן קיימת לישראל מוערכים בקרוב ל-30 מיליארד שקלים. לפי פרסום של כלכליסט הבוקר, בשנת 2026 יהיו בארגון 36 משרות אמון. השנה יצאנו בזול, רק 28 משרות כאלה, שהן מחרים בשכר חודשי של 25,000 שקלים, ועוד מחרים נחותים בשכר חודשי של 20,000 שקלים. ועל מה בדיוק? על תחומים שחופפים לשני משרדי ממשלה, משרד הקליטה ומשרד התפוצות. מדוע רמי צריכה לשלם שכירות לקק"ל מדי שנה? למה לא מלהימים את קק"ל, אוצר ההתיישבות וכל החרטה והחאווה של הנהגת העולם היהודי, שמתבטאת במינוי של מקורבים, של מקורבים, או קרובי משפחה של ראשי מפלגות. אז השוטר הטוב שלי הולך דווקא לעוצמה יהודית, רחמנה ליצלן, ובאמת במחילה, שזרקו אותה מהסכם החאווה היהודי-ציוני, אבל הם עותרים נגד הבזבוז העצום של הכסף היהודי. לסגור את המוסדות, להעביר אותם למשרדי הממשלה, כדי שגם הם יחלקו ג'ובים לחבר'ה, כי חאווה היא הדיבר ה-11 אצלנו.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. שלשום התבשרנו כי משרד הביטחון באמצעות מנהלת הגבולות וקו התפר בראשות האלוף ערן אופיר החלה בהקמת המכשול בגבול המזרחי של ישראל עם ירדן, 500 קילומטר, 5.5 מיליארד, ומהניסיון עד שהגדר תושלם הסכום יוכפל. עכשיו ככה, המצב הנוכחי של הגדר רע מאוד. יש קטעים פרוצים, יש קטעים חלודים ומתפוררים, ויש קטעים שאין. הברחות הנשק והסמים מירדן הם עסק מסחרי בטוח למדי. לאיראן יש עניין רב בהזרמת נשק, כסף וסמים כאמצעי גיוס ומימון לכל ארגוני המחבלים ביהודה ובשומרון, לערביי ישראל, אפילו לארגוני פשע בארץ. כרגע אין להם בעיה, עוברים כמעט איפה שרוצים. אז מה המסקנה? צריך גדר. אז זהו שלא. אחרי מלחמת ששת הימים החלו חוליות של הפתח בראשות ערפאת לחצות את הירדן ולנסות להגיע לגב ההר. זו הייתה תקופת המרדפים, והחליטו שחייבים גדר ושבילי טשטוש ובנו מערכת, וזה היה יעיל, בייחוד אחרי שחוסיין בשיתוף ישראל הרגו כמה אלפי מחבלים וגירשו את השאר ללבנון בספטמבר השחור, זוכרים? כי אז נפסקו החדירות. ערב השבעה באוקטובר הייתה סביב הרצועה גדר אדירה, מכשול אדיר, תת-קרקעי ועילי, שמי שהקים אותם אז, תת-אלוף אופיר, אמר שאפילו ציפור לא תוכל לעבור. הפלא ההנדסי הזה החזיק מעמד פחות מחמש דקות. אופיר הוא עלה לדרגת אלוף כדי להסתיר בעוד עלי תאנה את ערבתנו, ועכשיו שוב מקצים מיליארדים לבנות גדר. את מי בדיוק היא תעצור? מיליציות איראניות? הבדואים והמחבלים בגבול המצרי צוחקים מהגדר ומבריחים מעליה ברחפנים. ואם גם שם, בגבול המזרחי, תתחולל קטסטרופה והגדר החדשה תיפרץ עם כמה טרקטורים, אופיר עוד יועלה לדרגת רב אלוף. שימו כסף בהגנת יישובים, במערכות גילוי והפלת רחפנים ובהתקפה. לא בהגנה באמצעות גדר טייל. מלחמת ההתשה הסתיימה מזמן.
עכשיו ב-103FM, חמש בערב, עם אריה אלדד ורון קופמן.
אהבתי את מלחמת ההתשה, הסתיימה מזמן.
לא, אני הייתי בגדר, בשנות ה-70 הייתי כן. רופא חטיבתי. ואני זוכר את כל האופרציה, בודקים טשטוש בבוקר, טשטוש אחרי הצהריים, רואים עקבות, מתחילים לרוץ. יופי, זה היה טוב אז. לא היו להם רחפנים, לא היו להם מסוקים.
בסוף נפלנו קורבן לתיירות. תיירות.
תיירות, תיירות.
שלא נדע.
כן. טוב, ביחס למה שאתה אמרת, רק הערה אחת, קרן קיימת מחזיקה את אדמות העם היהודי, לא את אדמות רמי, ולכן לא, אם מקבלת, רמי ילאים אותם...
מקבלת דירה.
נכון, אם רמי ילאים אותם, באופן תיאורטי אפשר יהיה, או צריך יהיה לחלק את האדמות לכל אזרחי ישראל.
נכון.
היתרון בקרן קיימת, שהיא יכולה להקצות אדמות רק ליהודים, נדמה לי שבגץ גם את זה כבר דפק, אז אני אפילו לא יודע אם היתרון הזה קיים.
להפסיק את זה, אריה.
בסדר, נתחלק בשלל ונפסיק. יאללה, בוא נשמע חדשות, אחר כך יש לנו כמה וכמה דברים שאני מציע לכם לא להחמיץ, כי הם מעניינים.
עכשיו 17:00 עם אריה אלדד ורון קופמן,
וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, ואחראי על השידור סתיו קורנס. שוב ערב טוב רון.
ערב טוב פרופסור.
אתה זוכר לפני, אני יודע, שבועיים, משהו כזה, שמענו על חקירתו של ניצב מני בנימין, מפקד להב 433. והיום שמענו שהמשטרה פשטה ועצרה כמה בכירים בארגון הפשע בקרי, וגם את ראש העיר נצרת לשעבר, ואז הבנו שהפרשיות קשורות. אין לנו ברירה אלא לבקש מאלון חכמון.
רק נעדכן. עכשיו, עדכון אחרון, קצין ושני שוטרים ממחוז צפון של המשטרה נחקרים כעת במחש.
אז נבקש מאלון חכמון, כתב המשטרה של מעריב, שיעשה לנו סדר בכל הפרשות האלה. מי נגד מי?
שלום, שלום וברכה, צהריים טובים.
ערב טוב.
שלום, צהריים טובים, אחת צהריים טובים.
כמו שהתחלת באמת רון, אכן קצין משטרה ושני שוטרים מוסרים עדות כרגע במחש, במסגרת אותה פרשה, שעם ההקשר הכפול בעצם, הפרשה של היום עם המעצרים, בתום החקירה הסמויה, היום נעצרו, כמו שציינתם, ראש עיריית נצרת לשעבר, וכן ראש ארגון הפשיעה של סמיר בחרי, עם עוד בכירים מהארגון, עם עוד אנשי עסקים שקשורים, בעלי חברות שבעצם היו קשורים איתו, וחלק מעובדי עירייה לשעבר. במסגרת החקירה הסמויה שהתנהלה, עלה חשד כבד מאוד שהארגון הזה משתלט על ההתנהלות הכלכלית של עיריית נצרת. העירייה הגיעה למצב של גירעון של 200 מיליון שקלים. בעקבות זה ראש העירייה גם מודח מתפקידו בהנחיית משרד הפנים, ומונתה שם הוועדה קרואה. במקביל, במחש חקרו, כפה שגם ציינתם, את ניצב מני בנימין בחשד למה שנקרא אי מסירת ידיעה או ניגוד עניינים והפרת אמונים, כאשר מה שיחסו לו ועדיין מייחסים לו, שבמהלך חקירה סמויה מני בנימין...
אלון, לא אני, רוצה, בעצם... אני רוצה באמת, אתה יודע, אנחנו כבר מבולבלים מהחשדות, אני רק רוצה לשאול לך באמת שאלה, בגלל שאתה אחראי על התחום ויודע, מדוע המפכ"ל, רב ניצב דני לוי, שהיה מודע שמענו שהתקנו אותו ממחש, וגם את בועז בלט ראש החם, מדוע הוא החזיר אותו לתפקידו ולא הוציא אותו לחופשה, אתה יודע, לא הרבה, שבועיים, אני בטוח שיש לו עם
החופשה. אני אסביר לך מיד. אחד, גם במחש עדיין אומרים, אין לנו עדיין ראיות שמני בנימין העביר מידע או לארגון הפשיעה או לראש עיריית.
אבל תתי כבר הפילו עליו, הוא כבר עכשיו ברחוב. הוא כבר עכשיו ברחוב, אחד שבאמת היה ביחסים של תן וקח עם אלי סלם.
לא, לא היה יחסים של תן וקח, הוא היה ביחסי חברות עם אלי סלם.
אז אני ברחוב אמרתי, לא ב...
אני הבנתי, אני מבין מה שאתה אומר, אני רק מסביר. גם במחש, אני חוזר ואומר, אחרי שיחות שהיו לי, גם במחש אומרים, אין לנו עדיין ראיות כאלה שהוא נתן מידע או משהו כזה, אלא כן, אנחנו יודעים, שהוא התעניין בחקירה הזאת, בחקירה הסמויה, בשלב מסוים, כשהוא הבין שהחקירה חושפת לכאורה קשר בינו לבין אלי סלם, גם כשהוא יודע שאלי סלם הוא אחד היעדים המרכזיים של ימ"ר צפון, יחידה המרכזית של מחוז צפון במשטרה, הוא ממשיך ובעצם מנסה להביא את החקירה, כך לטענת מחש, שתהיה תחת אחריות של יחידה בחירה בלהב 433. בעצם הם רואים, גם לא מסר את המידע על הניגוד עניינים שאתה בעצם מכיר אותו, לא מסרת מידע על זה שאתה בקשר עם הבן אדם, תוך כדי שמתנהלת חקירה, וגם אתה בעצם עכשיו רוצה להעביר אותה תחת ידך, תחת פיקודך, על מנת לדעת מה בעצם יודעים על הקשר ביניכם. במה חשוב, הם נקלו לאיזושהי נקודה שאין להם מידע שהוא, כמו שאתה טענת, או העלית מה אומר ברחוב, על תן וכך. הם יודעים שיש להם קשר חברי, ככה הוא מסביר.
אלון, תודה רבה. הבנו, עורכי הדין שלו כמובן מכחישים, ואנחנו נמשיך נמשיך ונעקוב אחרי זה. תודה רבה. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את רב ניצב בדימוס משה קרדי, לשעבר מפכ"ל המשטרה. שלום לך.
שלום, ערב טוב לכם.
ערב טוב.
מה אתה אומר? בארזים נפלה שלהבת? לכאורה? חשד? איך זה נראה לך?
אוקיי. ראשית אני אתחיל בעובדה שגם לקצין משטרה חלה חזקת החפות.
צודק.
לא הוכח אחרת, וכרגע מני בנימין הוא בחזקת נחקר, ובואו עושים את הדברים בפרופורציות, הוא עדיין לא נאשם.
איך אתה היית נוהג אם היית עכשיו במקומו של דני לוי, משה?
אז אני תכף אגע בזה בדיוק. אני גם חייב לומר שתהיה לי שתי עובדות מאוד חשובות. ראשית, אני לא מכיר אישית את מני בנימין בכלל, ואני גם לא מכיר את פרטי החקירה, בניגוד לחכמון, הכתב של מעריב, שיש לו קשר עם מחש, לי אין קשר עם אף אחד, למעט פה ושם מקורות, אבל לכן אני אומר את זה בדיוק כמו שאתה אמרת מהניסיון שלי בטיפול בדברים כאלה. לכן בוא ברשותכם נתייחס למקרה ולא לאיש, אוקיי? כאילו מדובר בישראל ישראלי ולא במני בנימין. להבנתי ממה שאני למד מהתקשורת, החקירה החלה כתוצאה מתלונה שהגיעה מתוך המשטרה, זאת אומרת או ימר צפון שחוקר את מה שקורה בשחיתות בריאת נצרת, או משוטר כזה או אחר שיש לו חשבון או אין לו חשבון עם מפקדו והעביר את האינפורמציה למחש, מחש לא חלמו על זה בלילה, אוקיי? עכשיו, לפני שנגיע להחלטה של המפכ"ל, בוא נאמר מילה באמת על התנהגות שמצופה משוטרים או ממפקדים ככל שהם בכירים, ואני רוצה להאמין שמה שאמרו לחכמון ממחש הוא אכן נכון, שמני לא ניסה להתערב בחקירה או להשפיע אליה, אלא לא נקט באמצעי הזהירות. שוטרים וקציני משטרה בחרים באופן...
אמצעי זהירות, אתה אומר, גילוי נאות, הוא חבר שלי, שימו לב, אל תערבבו אותי.
בדיוק. אני אתן לכם דוגמה. כמפכ"ל, הייתי יושב בימי ראשון בישיבות ממשלה, וחלק לא קטן בתקופתי, היו נחקרים שלי. ובכל פעם, גם באירוע חברתי וגם בישיבת ממשלה, או היה חיכוך כזה או אחר, וניסה מישהו מהם לדבר סביב העניין, הדבר הראשון שהייתי עושה, מעבר לעובדה שהפסקתי את השיחה, הייתי מתעד אותה ומראה אותה לראש אגף החקירות, כדי לתייק אותה בתיק החקירה שלו, זה אחד, שניים. אני צריך לתת דוגמה אישית. כשאני מוניתי למפכ"ל על ידי השר צחי הנגבי, חודש לאחר מכן, הורה לי היועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה נגד השר צחי הנגבי שמינה אותי, בגין העבירות, החשד לעבירות במשרד לאיכות הסביבה. ואני העברתי את החקירה ליואב סגלוביץ' ולדודי כהן, והוריתי להם שלא להתקן אותי בשום פרט של החקירה, עד לסיומה, ולעבוד ישירות מול פרקליט המדינה ולא דרכי.
למה? כי הוא מינה אותך, ויש לכאורה מראית עין שאתה חייב לו?
בדיוק, בדיוק. לא, בדיוק, הרי ככה, הרי כיוון שגם לא יש את חזקת החפות בתיק, אולי היה נסגר, אז מה היו אומרים? בטח, הוא מינה את המפכ"ל, אז המפכ"ל דיבר עם החוקרים, ולכן לא רציתי שום קשר עם
מה שאומרים היום על נתניהו, שהוא תמך בהרצוג כדי שהוא ייתן לו חנינה.
זה משהו אחר, אבל אני אומר עוד פעם.
לא, אבל תראות קונספירציות, אין להם גבול.
ברור, אבל אני רוצה לשאול אותך להתמקד, משה, בתפקוד המפכ"ל כאשר הוא נחשף למדעים.
כן, כן, אני תכף אגיד על המפכ"ל, אבל שנייה, אני אגיד רגע למה שאמר. תראה, אני מקווה, אבל כנראה שאני טועה, שאמרתי, ניסית להשוות את מה שקורה היום למה שקרה אז, שגם סט הערכים שעליו חונכנו היה אחרת. ולכן הזהירות הזאת הייתה מתבקשת גם באתיקה של עבודת המשטרה, וגם על דברים שאנחנו חונכנו וחינכנו עליהם, במקום שבו יש ספק אין ספק, הרחק את עצמך מלזות שפתיים. עכשיו לשאלתך, מכיוון שמדובר בישראל ישראלי ולא מני בנימין, ומכיוון שלמפכ"ל יש את הנתונים שלי אין, אני אומר שבתקופתי או במקרה סביר, במקרה כזה היינו מוצאים את השוטר או את הקצין לחופשה כפויה ולא מחזירים אותו ליחידה, מן הטעם הבא, במקרה הזה שוב מה שאני לומד מהתקשורת, ייתכן שפקודיו או חלק מפקודיו ביחידה הם אלה שהגישו נגדו או הגישו עדות בתיק הזה, ולכן זה מייצר מסר לא טוב בתוך היחידה. אתם צריכים להבין, בתרבות המשטרתית דבר כזה מייצר רחשים ורעשים, וכולם עוסקים בזה ולא עוסקים בעבודה, ולאב 433 זה הסיירת של משטרת ישראל בלחימה בפשיטות, והיא צריכה שקט כדי להילחם בפושעים, ולא כדי להילחם אחד בשני.
כן, אבל אולי תגיע לתוצאה הפוכה, כלומר, כל מה שצריך פקוד שהמפקד שלו לא מוצא חן בעיניו, זה להגיש נגדו תלונה, ומיד ישעו אותו מהעבודה.
אבל זה מה שקורה.
ראשית זה קרה גם בעבר, וזה קורה, אבל פה יש יכולת גם למשטרה וגם למחש לבודד, בערך חלק מהמקרים, לא בכולם, לבודד ולנטר את אלה שהם בעלי אינטרס ולא כל. מה שקרה כאן זה תולדה של חקירה, ופה אולי צריך להגיד כמובן...
אבל מה שהפרסומים, משה, הפרסומים, מה שכבר יצא החוצה, הקשר עם אורי קורב, אתה יודע, פרקליטו, וכל הדברים האלה, אתה יודע, ועכשיו...
לא, זה אני לא מכיר, איזה קשר...
היה עם אורי קורב שהוא מייצג בנוסף, לקוח, ובגלל זה נמנע מני בנימין להשתתף, להיות מעורה בחקירה אחרת, אבל בוא נעזוב את זה. עכשיו זה באמת חמור.
לא, אני חייב, תראה, זה הדבר היחיד שאני יכול לעזור לכם, ממה שנקרא, מהמידע...
אבל בוא נדע, אני רוצה, אבל עזוב את הקטע. הפרסומים האלה חיסלו כבר את מני בנימין. אני לא רואה חוזר לג'וב, גם אם הוא צריך כשלג.
אבל הוא חזר.
לא, להמשיך. כי עוד רגע יבוא עוד פרסום.
רגע, רון, תראה. המפכ"ל ומני עשו נכון בשלב הראשון.
ושילנו רק דקה, אז נתכנס בזמן.
הוא יצא לחופשה של 8 ימים ועוד 8 ימים, וביום שהוא זומן לחקירה כשהוא חזר לעבודה, הוא חוזר אותם. אני, לצורך העניין, אם הייתי נתקל בסיטואציה הזאת, הייתי מעריך לו את החופשה בעוד 8 ימים.
זה מה שאלתי.
דבר שני, זה דבר אחד. זה מה שהייתי עושה, כדי לתת לעניין להסתיים ולהחזיר את מני כשהוא נקי לחלוטין. במצב היום זה לא בריא ליחידה, שמפקד היחידה שלה, שמפקד על אנשים שבטח חלקם נתנה עדותו לטובתו, מפקד על היחידה, זה מסר לא טוב. לשאלה הקודמת שלך עם אורי קורב, אני חייב לבוא ולהגיד לך, שהחקירה הסמויה נגד בני בנימין החלה לפני החקירה של הפצרית, ולכן כל הניסיון לחבר בין חקירת הפצרית לעובדה שהחקירה עוברה למושהו אחר, לא רלוונטית מבחינת מסד הזמנים, כי היה מדובר בחקירה סמויה, שאף אחד לא ידע עליה חוץ מראש אגף החקירות בועז בלט.
רב ניצב בדימוס משה קרדי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
ואנחנו עוברים לנושא אחר לגמרי, ברוך השם. שלום וערב טוב לאייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל, שנפלה בקרב בשבעה באוקטובר.
שלום לכם, שלום לשניכם.
שלום, ערב טוב.
היו היום דיונים במשפטו של נתניהו, ואתה עם עוד כמה הורים שכולים נכנסתם לדיון. בוא תספר לנו מה קרה אחרי שנכנסתם והיו לכם שלטים עם תמונות של הילדים.
אז חשבנו לנכון שאחרי שנתיים כמעט חצי מיום הזוועה הגדול של כל מדינת ישראל, שעדיין ראש הממשלה לא נאות כדי להיפגש איתנו, וחשבנו שהדבר הנכון ביותר יהיה לבוא לפגוש אותו באולם בית המשפט בתל אביב, וכך עשינו הבוקר, והגענו לבית המשפט וישבנו בדממה, ואף אחד לא פצה פה, גם לא הניף שום תמונה, אבל קריאת הסיטואציה והפעלת שיקול דעת מוטעה של יחידת 730 ומשמר בית המשפט הביאה לידי כך שהתפתח איזשהו דין ודברים אחרי שהם ראו את מקצת מהתמונות. שוב, אף אחד לא הניף שום תמונה, הם פשוט היו על הספסל.
אייל, בוא נשמע לרגע הקלטה מאותו אירוע.
בבקשה.
אני לא רוצה לבוא איתך, אני לא רוצה לבוא איתך, אני באתי, אני יושב פה בשקט, לא רוצה, אתה לא מבין, אנחנו לא נצא, אני לא אצא מפה החוצה, יש הוראות, תפנה להנהלה, שישנו את ההוראות.
כן, שמענו אותך אומר, לא תצא, ואם יש הוראות, אז תשנו את ההנהלה.
נכון. ובהחלט ביקשנו שמי מאותם אנשים הבכירים במשמר בתי המשפט שיבואו לקרוא את הסיטואציה כפי שהיא באמת הייתה, כי שוב ישבנו בדממה ולא אמרנו מילה אחת.
כן, את זה הבנתי, אבל רצינו שראש הממשלה
יסתכל לנו בפנים, זה הכל. כן, רון.
תשמע, קודם כל אני משתתף בכל פעם שדיברנו, אני חוזר על זה, משתתף באבלך הכבד ואבל המשפחה, אבל האם משפט נתניהו, שהוא לא מסתכל לכם בעיניים, גם כשאתם נפגשו חלק מההורים השקולים איתו בלשכתו או בכל מקום אחר, למה חשבתם שדווקא במשפט הוא כן יביט לכם בעיניים, ובעניין סוגיית ועדת החקירה המנכ"לית?
אנחנו במועצת אוקטובר עושים חריש עמוק במדינת ישראל ובאשר לכל השפוי שקיים פה, ואגב יותר מ-70% מתושבי מדינת ישראל שהם הכל השפוי ומבינים שצריכה לקום פה ועדת חקירה ממלכתית כדי שאסון ומחדל כזה לא יקרה עוד. אז חשבנו לעצמנו
אז תן לי להבין, אתם דרשתם שם, זה הייתה מחאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית או דרישה לפגישה אישית איתו? מה רציתם?
רצינו שיסתכל לנו בעיניים של משפחות שכולות.
זה בדיקת עיניים, אני רוצה שתבינו, תגיד לי.
אז אני לא מדבר על בדיקת עיניים.
לא, אבל תגיד לי אם אתם רוצים ועדת חקירה, או אתם רוצים להיפגש עם ראש הממשלה, לא הבנתי מה.
אנחנו בעד השיח עם כל בן אדם שבסופו של דבר ירגיש ויגיד איזשהו משפט לגבי העובדה שאני הייתי שם, אני חלק מהאשמים.
אבל כבר הודיעו, הקואליציה הודיע, אייל, ראשי המפלגות בקואליציה וחברי הקואליציה, אתה יודע, מי ראש הממשלה דרומה, לא הודיעו שהם לא מעוניינים בוועדה ממלכתית, אלא בוועדה מסדרת.
אחרת. גם אתמול הוא אמר, הדרג המדיני, הצבאי, הביטחוני, כולם יחקרו, אבל בוועדה שאני אקבע.
בוועדה המסדרת, כן.
אבל עם ישראל, מבחינת האזרח הממוצע, חייב להבין שהנחקר לא יכול למנות את החוקר.
אתה טועה, ממשלה מחליטה על הקמה, אבל אייל, הממשלה צריכה להחליט על ועדת חקירה, כלומר היא צריכה להחליט שהיא תחקר,
והוא בראשה.
נכון.
כשהוא בראשה, אז הוא אחד מהאנשים
למען ההגינות, הוא אמר שאם תוקם, אייל,
לקבל את ההחלטה להקים ועדת חקירה ממלכתית, כי יש כאלה, אותה קואליציה שלו, רק שתתן לי רגע.
אנחנו שם כבר דיברנו על זה. אני אומר פעם, למען ההגינות, אוקיי, למען, רק למען ההגינות?
למען ההגינות?
רגע. לראש הממשלה אמר, אז אני אומר, תן לי להכניס משפט. אני חייב להכניס אותו, אוקיי? למען ההגינות, ראש הממשלה הודיע שכאשר תוקם ועדה מסדרת, של ימין ושמאל כמו שהוא רוצה, הוא יופיע בפני הוועדה ויענה על כל השאלות. אוקיי? זה שאנחנו רוצים ממלכתית, אני אומר מה הוא ענה.
גם אני רוצה ממלכתית, אבל הוא לא רוצה. אבל אייל, יש לי שאלה אחרת אליך. אתה לא חושב שנתניהו נהנה מזה שאתם מפריעים למשפט? הלא אם תבטלו עוד ועוד ישיבות, הוא לא יצטער.
תראה, הזמן עושה את שלו, ועברו 2.5 מיום הזוועה, מאותה שואת יום שישראל חוותה באותה שבת בבוקר. אנחנו נמשיך עם החריש העמוק הזה, ואנחנו נמשיך...
חריש עמוק, אבל אתה עוזר לנתניהו במקום שהוא רוצה. הוא רוצה שתהיה מאומה במשפט, ושלא יהיו ישיבות, ולדחות עוד ישיבה.
אני אומר לך, משפט קשה גם, הוא לא סופר אתכם, אוקיי, ההורים השקולים. הוא לא סופר את החטופים, הוא לא רואה אתכם ממטר, יש לו חזון, אני אומר במרכאות, איתו הוא רץ, באמת, לצערי, גם את הפצועים והנכים, והפצועות והנכות, הוא לא סופר אף אחד.
אני לא חושב שאתה צודק, אבל זה לא משנה. כרגע הוא היה רוצה שהמשפט יידחה עוד ועוד ועוד, או יתבטא לגמרי, ואתם עוזרים לו.
תראה. המצב הוא לא טוב בכל מדינת ישראל, המצב הוא לא טוב בבית העם שם בירושלים, והמצב הוא לא טוב מבחינת הפילוג והשיסוע שכבר קיים גם ככה כאן בתוך מדינת ישראל. ואנחנו גם כמועצת אוקטובר וגם אנחנו כמשפחות השקולות שבאמת, איך אמרת, לא סופרים אותנו. אז אנחנו נמשיך עם כל העבודה הקדושה הזאת למען אותם חללים שלא נמצאים איתנו פה היום, והיו רוצים ישראל אחרת, אבל בעיקר אנחנו עושים את זה גם בשביל קבוצת הצעירים שגדלה כאן במדינת ישראל וראויה לעתיד אחר.
אייל אשל, תודה רבה לך.
תודה רבה לשניכם.
תודה רבה. דיווחי תנועה עם סתיו קורנס, פרסומות ואחר כך נחזור. חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את עורך הדין גיא בוסי, מומחה למשפט חוקתי ומנהלי.
ערב טוב, מה שלומכם?
אנחנו בסדר. אנחנו מתעניינים בפרשת הפצרי. תגיד, מה שלומה? חוקרים אותה? היא מרגישה טוב?
אני חושב שהיא נחקרה אתמול, אבל אין ספק שלפצרית לשעבר, צריך להגיד, האלופה הראשונה בצהל שנחקרה, יש הנפחות סלב מטורפות בחקירה.
בוסי, בוא נלך לעיקר, בוסי, קוברים את זה?
תראה,
אתה משפטן.
תראה, על פניו מה שקורה עכשיו, ברור שמנסים לטייח כאן משהו לא ברור לי, כי הרי כולנו בעד חיילי צהל, ואתה יודע, הגופה מונחת לפנינו. הגברת הפצרית במכתבה הודתה שהיא זאת שהדליפה את הסרטון.
יפה.
טוב, אז החקירה שלה מתקדמת, ואני מקווה שלא קוברים את החקירה הזאת. אבל עכשיו שמענו, כלומר, אבישי גרינצייג חשף אתמול, שבחקירה במשטרה, סגן הפצר מגלגל את הכל, לא על הפצרית, אלא על היועמשית. מה חדש
תראו,
בזה?
תראו, גל אסאל הוא משפטן בתחום הדין הצבאי. אין לו שום ידיעה בחקירה, אהרון ואתה יכולים לחקור טוב יותר ממנו. ולכן הוא עשה את הדבר
אבל ההגיוני. אבל יש לו פינגווין שאומר לו מה לעשות.
ולכן הוא עשה את הדבר ההגיוני. והתייעץ עם לשכת היועמשית. עכשיו הוא התייעץ עם עורך דין חגי הרוש, שזה כמו סנצ'ו פנצ'ה של דון קישוט. זה כמו נחשון בין המנדב של משה רבנו, כדי שנבין פשוט את שתי השוואות בלי להעליב.
אני מבקש, בלי להרבב את נחשון עם סנצ'ו. זה נחשון, okay. גיבור okay. לאומי וסנצ'ו.
אז בוא נלך יותר לגבי סנצ'ו פנצ'ה. אין דבר בארבע השנים האחרונות שהיועמ"שית לא עושה בלי שהיא מתייעצת עם חגי, הוא העוזר האישי שלה. אתה היית קצין רפואה ראשית, תחשוב ראש המטה שלך. ומסתבר שלא רק שהוא היה מעורב, אלא גם הוא הבין את המניעות, והוא בא ליועמ"שית ואמר לה, גברתי, אני מבקש לא להיות מעורב בדבר הזה, כי אני מנוע, ואת הדבר הזה לא גילו לבית המשפט העליון, את הדבר הזה לא גילו ליועצת המשפטית של משרד המשפטים, שכתבה את חוות הדעת, כי לפי החוק כמו שאתם יודעים, אם יש מניעות, היועצת המשפטית חייבת לבקש את חוות דעתה של היועצת המשפטית של משרד המשפטים.
ואחרי שהוא אמר לה שהוא מנוע, היא נמנעה מלערב אותו, או שהוא המשיך להיות מעורב?
הוא צריך להיות אגון, הוא אמר, חבר'ה, אני פשוט לא מקור, והוא לא היה מעורב בעניין הזה, אבל לא גילו את זה, לא לבגץ, ולא לאף אחד. רון, שמע, אתה מדבר תמיד על אגם הדרק, אני אומר לך, תביט על אלה שמנהלים את הפרקליטות שלנו, לא הייתי נותן להם לנהל מדף אחד של אותו מוצר בסופר. זה אנשים ששיקרו לבית המשפט העליון. זה בלתי מתקבל לדעת.
אוקיי, את זה אנחנו יודעים. אני שאלתי אבל שאלה אחת, בתוקף ניסיונך, אוקיי, והיכרות עם אותם אנשים, כפי שאתה מגדיר אותם, שלא קשירים לתפקידם, קוברים את זה? יש לחץ מלמעלה לקבור את זה? כי זה יקבור הרבה אנשים והרבה קודקודים?
בוודאי, בוודאי. אני לא מוצא פרשה אחרת ברמה העולמית שאני מכיר, שזה כדבר הזה. יש כאן טיוח על גבי טיוח, לחפות על אדם אחר, בוא נראה את העובדות, הבן של הפצרית, גנב אפות, מי שאחראית על החקירה הזאת, זה הפצרית, והיא סגרה את התיק הזה, מערכות היחסים בין כל האנשים האלה, הם בלתי באמת מתקבלים על הדעת.
האם היועמ"ש, עורכת הדין גלי בהרב מיארה, להערכתך המקצועית, לא רק צריכה להעיד, אלא צריכה להיחקר, ואם גם צריך, גם בעזרה, ושוב, אני לא מאשים אותה בכלום.
בעזרה, אתה יודע, בעזרה נשאיר לחוקרים, אבל בוודאי שחייבת להחקר. בוודאי שחייבת להחקר, אין כאן בכלל שאלה.
אז למה לא חוקרים אותה, ומה נמצא בטלפון?
רגע, היום הגעת לב את
הכל. לא, אני שומע, תשמע, אני אני לא עברתי שלב מילים, בטח לא משפטים, אבל מה שאני שומע מאלה שמבינים, לא כמוך, אבל מעורים, היה זמן מספיק לחקור אותה, את היועמ"ש, לפחות חקירה פתוחה, אוקיי? והיה זמן לברר כבר, להודיע לציבור מה יש בטלפון של רעות תומר ירושלמי.
ראש החם אמר, זה שאחר על החקירה, שיועמ"שית לא חשודה בכלל. הוא אמר את זה כאשר בפניו נמצא העדות של גל עשהאל. אז לא מחפים כאן על משהו? בוודאי ש...
אוקיי, אז אתה רק מאשר את מה שאומרים לי.
כלומר, אם העדות של גל עשאל נכונה, והיועמ"שית הייתה מעורבת באישור כל תג ותג בבדיקה הזאת שהתבררה כדרדלה, כשום בדיקה למעשה, ותמכה בזה בבית המשפט העליון, אז ברור שהיא צריכה להיחקר, איך הוא יכול להגיד שהיא לא?
והנה, עברו 12 שבועות, כ-12 שבטי ישראל שהזכרנו בבית הכנסת בשבת שעברה, והיא לא נחקרת. אתה מבין מה קורה כאן? לא ייתכן שתהיה כאן...
האם יש ראייה, בוסי, בוא נתמקד. האם נמצאה ראייה במכשיר הסלולרי של רעות תומר ירושלמי, שקושרת הפצרית לשיחות ביניהם? האם נבדק חשד, שוב, לכאורה, שהיא החזיקה מכשיר נוסף?
אני לא יודע איזה בדיקות הם עשו, מה שאני כן יודע זה ששר לביטחון פנים אמר שהוא יודע שבה...
כן, זה שמענו, אבל לא שמענו לזה שום תמיכה. טוב, אני יודע, אנחנו בוודאי עוד נשמע בפרשה הזאת וגם ממך. תודה רבה עורך הדין גיא בוסי, תודה רבה לך.
אחיפה פררנית היא פשע, אריה, תודה רבה.
זה אני יודע.
לא נשמע כלום לצערי.
איי, אני חושש שאתה צודק, ואנחנו אומרים שלום וערב טוב למיכה קובי, לשעבר בכיר בשבק.
שלום לכם ולכל המאזינים.
רונן בר הופיע היום וקרא להקמת ועדת חקירה ממלכתית, וגם תקף את נתניהו, ואומר שמנהיג צריך להתחלק באחריות גם כשהדברים מתרחשים או נגמרים רע, לא רק לקצור קרדיטים. סליחה על הבוטות, מה חדש בזה? הלא, אנחנו יודעים שזה מה שרונן חושב ואומר בצורה כזו או אחרת כבר הרבה זמן.
אריה, אני רוצה לומר לך משהו. רונן בר זה האיש עם הכישלון האדיר, הכישלון הגדול ביותר שידע מדינת ישראל במשך ה-30-40 שנים האחרונות, מאז מלחמת יום הכיפורים. רונן בר עשה דברים שאסור לו היה לעשות. רונן בר, אני בז לו, בושה וחרפה מה שהוא עושה.
אבל הוא קיבל אחריות, הוא קיבל אחריות, הוא אמנם לא התפטר, היה צריך לפטר אותו, אבל הוא קיבל אחריות.
תקשיב, אבל אני עכשיו רוצה להעלות את הנושא של היועמ"שית, כי יש ניגוד עניינים בין רונן בר לבין היועמ"שית, כפי שאתם יודעים, אשתו, הבעל של גלית בהרה מיירה, ציון מיירה, היה פקוד של רונן בר. רונן ורעייתו היו חברים של גלית בהרה מיירה ובאי ביתה. שימו לב,
והיא... אבל בואו לא נדבר שרה במת, מיכה, ברשותך.
היא דאגה שהוא יאריך את הכהונה שלו בעוד מספר חודשים. היא עמדה מנגד כשהוא איים על ראש הממשלה, כן, ואמר דברי בלע, ומכאן זה מתחיל. ורונן בר, יש קבוצה של גמלאי שירות בדרגות בחירות שמלווים אותו, נותנים לו גיבוי, כן, והם הקבוצה הקפלנית.
אבל מה הוא בסך הכל דורש, מיכה? בסופו של יום, אוקיי, הוא דורש ועדת חקירה ממלכתית.
אין לו זכות לדרוש דבר.
למה לא? לכל נאשם מגיע יומו, מגיע לו יום.
הוא לא יכול לדרוש ועדת חקירה.
למה לא? מה זה דורש? הוא דורש כאזרח. הוא לא דורש כבעל תפקיד.
רון, תקשיב. הוא כבר מרח את כולנו, הוא ירדים את כולנו במשך שנתיים.
אז תקים ועדה שתטיל בו דופי.
הוא לא נחקר במשך שנתיים, הוא מקבל משכורת עתק, כאשר האיש הזה גרם ברשלנותו למותם של אלפים.
אני מזכיר לך שגם אלי זעירה, אוקיי, שבאמת הופל עליו תיק, זכרו לברכה כבר, מהתקופה האחרונה, הוטל עליו תיק, עוד שימש וקיבל שכר בתור עובד המערכת, כאלוף, אוקיי? עדיין מגיע לרונן בר את יומו בפני גוף חוקר, שיגיד לו, תשמע, ישרחת ושרחת, אבל מגיע לו.
שנייה, רונן בר היה אמור להיפטר בשמיני לאוקטובר 23. רונן בר היה אמור לסיים
שירותו. הרמטכ"ל רצה שהוא יתפטר, סליחה, ראש הממשלה רצה, ראש הממשלה רצה שהוא יתפטר בשמונה באוקטובר?
בוודאי.
לא, זה לא בוודאי, כי אנחנו שמענו דברים אחרים.
אני לא בטוח.
שהתגלתה, תראה, קודם כל אני רוצה לומר,
אני מתייחס לשמונה באוקטובר, כאשר הוא לקח אחריות ביחד עם הרמטכ"ל.
בשמונה לאוקטובר, בשביעי לאוקטובר, שבעה לאוקטובר, אני רוצה לייחס את זה, תראה, למרחב דרום, מרחב דרום של השבק, היה ידוע כמי שמכין ערכות מודיעין נהדרות לגבי החמאס בעזה, ולגבי תוכנויות החמאס. מרחב דרום עמד בראשו אוסקר, המפורסם, כן. שעכשיו אינו רוצה להעיד את...
עכשיו מסרב להופיע בפני מבקר המדינה.
אוסקר איש מורח היה בשירות הביטחון, ולכן אני טוען שהיה שם משהו גדול יותר, אני יודע משמות, לא שמות, אלא מאמירות של אנשים בתוך המרחב, שרונן בר הנחה את אוסקר באותו לילה לגבי אופן הפעילות. לדעתי, יש כאן משהו גדול מאוד שרונן בר מסביר.
זה רק מחזק את הדרישה של רונן בר שתקום ועדת חקירה ממלכתית, שתחשוף את כל זה.
לא, ועדת חקירה ממלכתית, כאשר...
אוסקר יהיה חייב להופיע בפני הוועדה הזו, זה לא מבקר המדינה.
שבבג"ץ העריך את שירותו של רונן בר, זה ניגוד אינטרסים ענק.
כן, זה שערוריה וזה גועל נפש. כי מי שקיבל אחריות ומסרב להתפטר... לקח לו זמן, בסדר.
מה שקורה אצלנו...
יש לנו 10 שניות, משפט לסיום בבקשה.
אז אני אומר לך, גם היועמ"שית, גם בג"ץ, לוקחים סמכויות לא להם, פועלים בניגוד אינטרסים, זה מה שמוביל להתנהגותו של רונן בר. רונן בר חייב להישאר בביתו עד לחקירתו.
תודה רבה, תודה רבה. מיכה קובי, לשעבר בכיר בשבק. פרסומות.
קדמים, חודש הקשר עם היכטה הישראלית, שיש עליה שני זוגות, שנעלמה סמוך לקפריסין, לפחות קשר לא היה. דין פישר מעין 12, מדווח שהיכטה בדרכה לישראל. אפשר להשיג את התפילות.
טוב. שעה טובה. ואנחנו אומרים שלום וערב טוב לחבר הכנסת צבי סוכות מהציונות הדתית.
שלום וערב טוב.
ערב טוב.
ערב טוב. אנחנו מדברים על חוק הגיוס, ואני זוכר הצהרות שלך שאתה לא תתמוך בחוק גיוס במתכונתו הנוכחית, כי הוא יהיה חוק בלוף, והוא לא יוביל לשינוי אמיתי ומהותי בגיוס חרדים לצהל, והנה היום הסיעה מחליטה לתמוך בחוק. מה קרה?
ארי, אני אגב לא זוכר את הדברים שאתה אומר עליהם, וגם לא הייתה היום החלטה של הסיעה לתמוך בחוק. יש לך מאוד ספקולות שרצות. אני אמרתי, וגם חבריי...
אני מצטט מה שמעתי בחדשות, יכול להיות הכל שקר.
אז זהו. אז כן, מתקשה, אתה יודע, לא נעים לי להחזב אותך על האמון הרב בתקשורת, אבל ארי, אתה יודע, לעתים קורה מדי פעם שזה לא מדויק ב-100%, כל מה שהם עושים שם, ולדוגמה, בפעם הזאת, שמה, אנחנו לאורך כל הדרך אמרנו שאנחנו נתמוך אך ורק מחוק, אנחנו נחשוב שהוא באמת יביא לשינוי מהותי והיסטורי בגיוס של החרדים לצה"ל, זה אירוע שהוא קיומי למדינת ישראל.
ונראה לך שהוא יעשה את הדברים האלה?
רגע, אני לא מתחמק. ומהצד האחד, אנחנו לא, אתה יודע, יש אנשים בסיפור הזה שמה שמעניין אותם זה להפיל את הממשלה. יש אנשים שלא משנה מה החוק. יש כאלו שמה שמעניין אותם...
בוא נתייחס למהות החוק, חבר
בסיפור. ואנחנו באים ואומרים, אנחנו לא מחפשים לא להפיל את הממשלה ולא להשאיר את הממשלה.
אז אני רוצה לשאול אותך שאלה, ברשותך שאלה, כי אנחנו, אין לנו הרבה זמן.
ואנחנו ישבנו במשך 6 שעות.
חבר הכנסת סוכות, ברשותך שאלה, מנחה, פשוט משהו שמעניין אותי. אתם מייצגים ציבור בציונות הדתית שתרם המון במלחמה הזו, התרומה הזאת מתבטאת גם באגפי השיקום בבתי החולים וגם בבתי העלמין. למה אתם בכלל מתייעצים עם רבנים על הסוגיה הזו, שזה הבייס שלכם, זה הקהל שלכם, אנשים שגם לומדי תורה וגם לוחמים, למה בכלל יש התייעצות עם רבנים? יש לכם מחויבות לציבור הזה.
קודם כל, אנחנו, גם הציבור שלנו הוא ברובו ציבור שמתייעץ עם רבנים בהרבה מאוד נושאים, אנחנו לא חרדים.
אבל אתה יודע שכולו תומך,
אנחנו לא באים לרבנים,
כולו תומך בגיוס לכולם.
אנחנו באים לרבנים כדי לקבל הוראה, אנחנו באים לרבנים כדי להתייעץ, ככה למציאות הדתית, אנחנו לא חרדים בהקשר הזה.
אתם מתנהגים כמוהם?
לא, אנחנו מתייעצים עם רבנים, אנחנו מתייעצים עם אנשים נוספים. ואנחנו מגבשים את העמדה שלנו על מה אנחנו רוצים שיהיה בחוק הגיוס.
סוכות, אתה יודע שהחוק הזה באמת הוא חוק, הוא לא חוק גיוס. הוא חוק שיעזור להסדיר את מעמדם של תלמידי
ישיבות
כדי שלא ישרתו. ואיך פתאום אתם בכלל שוקלים לתמוך בו?
הדיון אתמול לא היה האם לתמוך או לא לתמוך בחוק. הדיון אתמול היה מה אנחנו רוצים שיהיה בחוק. החוק הוא טיוטה. כרגע יש טיוטה בוועדת חוץ הביטחון ודנים בה. היא לא תגיע לחקיקה כמו שהייתה בהתחלה ואומרת לבועז ביסמוט, שבעיניי אגב מגיע עם כוונות באמת שרוצה, הוא רוצה באמת להביא פה משהו טוב. עכשיו,
בועז ביסמוט הוא באמת האיש מאחורי החוק או ראש הממשלה? אתה רוצה לשכנע אותנו שבועז ביסמוט הוא קובע את נוסח החוק?
הוא עוסק בדבר הזה מסביב לשעון, באמת עוסק בזה מסביב לשעון, הוא מטעם ראש הממשלה, מי שמתעסק בעניין הזה היום, הוא מנהל את זה, ואני חושב שהוא עם כוונות באמת טובות ורויות בסיפור הזה. ושוב, כמו שגם אמר בועז בעצמו, החוק לא יגיע לחקיקה איכשהו עכשיו, ואנחנו אתמול, ואגב לא רק אתמול, אנחנו בימים האחרונים וגם בימים הבאים, אנחנו מגבשים את העמדה שלנו כציונות דתית, מה אנחנו רוצים שיהיה בחוק הזה. עכשיו צריך להבין, ואני מסכים מאוד עם ההגדרה, שהחוק הזה הוא לא מזה שבא מדינת ישראל ואמרה איך אנחנו מביאים חרדים לצהל. בשביל זה הקימו את ועדת שקדי. בשביל זה שר הביטחון הקודם, יואב גלנט, הביא את מפקד חיל האוויר הקודם.
אבל אתה מכניס אותי, אתה מכניס אותי לפרוצדורה.
לייצר, לא, זה...
לא, 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 תקשיב, זה מציאות...
החוק הזה באמת נועד לפתור משירות.
מה אתה מביא לי? עוד חוק על פטור?
לא.
זה ערבוב. חבר הכנסת סוכות, זה ערבוב, זה לא מציאות.
אם היית מקשיב, אני בטוח שאתה מבין מה אני אומר. כשמדינת ישראל רצתה לראות איך היא מגייסת חרדים, שר הביטחון הקודם.
באמצעות החוק הקיים.
תן לו להגיד משהו.
לא באמצעות חוק. כשמדינת ישראל חשבה ואמרה, אנחנו חייבים חיילים לצבא. בא שר הביטחון אחרי 7 באוקטובר, ואמר, נפצעו לי הרבה חיילים, המשימות גדלו, אני חייב עוד חיילים. ואמר, אני באמת רוצה להביא עוד חיילים, אני חייב, אין לי מאגר אחר חוץ מהציבור החרדי. קרא לאלוף במילואים, מפקד חיל האוויר, אלוף שקדי, מינה ועדה שישבה 5 חודשים על הדבר הזה. אין אף גוף במדינת ישראל שעשתה עבודה מקצועית כמו ועדת שקדי בשאלה של איך מגייסים חרדים. הם דיברו עם כל מי שאי פעם יסק בנושא הזה.
ומה מסתבר, סליחה, חבר הכנסת סוכות, מסתבר שהחרדים לא רוצים לשרת בצבא.
בוודאי.
מסתבר שהם לא רוצים לשרת.
זו הייתה נקודת המוצא.
ולכן הם לא יסכימו לשום שינוי מהותי בחוק שאתם תנסו להכניס בו, רק לשינויים קוסמטיים. אז איך תתמכו?
אני לא חושב שזה המצב, אני חושב שהחרדים מבינים. אגב, אני לא רק חושב, אני יודע. החרדים מבינים שהשתנה משהו משביל אוקטובר, שבסקסו דבר היום החברה הישראלית, וגם אין ברירה, באמת צריך אותם. אנחנו לא בימים שבהם היה אפשר לחיות במציאות שבה יש כאן איזה דבר שהולך וגדל ומשימות שאפשר להיות.
אני מקווה שתעמדו במבחן הזה, כי כרגע נראה לי שהולכים למרוח.
אני אומר לך שאנחנו, אתה יודע, הלוואי היה לי דרך להכניס את הציבור להבין מה היה אתמול.
הציבור לא יבין מעולם, הם משתמטים.
נגמר לנו הזמן, אנחנו נשוב נעסוק בזה, אני מבטיח לך, כי זה לא נגמר. תודה רבה חבר הכנסת צבי סוכות, תודה רבה.
לפני סיום, פרסום של גידי וייץ בעיתון הארץ, איש העסקים מוטי סנדר, שהיה מקורב מאוד לנשיא בוז'י הרצוג, העביר לאחרונה לבית הנשיא מסרים ברורים. אם הרצוג יעניק לנתניהו חנינה בתנאי מכירת חיסול, הוא יפרסם, סנדר יפרסם מידע שיביך אותו על יחסיו עם נתניהו בהקשר לבחירות, לנשיאות וליוזמת החנינה לראש הממשלה.
זה בסעיף, בחוק הפלילי זה נקרא סחיטה באיומים, ואני מקווה שיעמידו אותו לדין והוא יענש, גם אם הוא צודק.
אני מקווה שעד יום שישי הוא יעצר.
אבל נגמר לנו הזמן, וואלה. הסחטנות הזאת, מחלה. ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ודלית כהן, אחרי אל השידור היה סתיו קורנס, בדיגיטל גיא רביב, עידן נאור ועומר אוקון, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו וזן ונימני. תודה רבה, תודה רבה רון.
תודה רבה פרופסור.